אני יודע שהקהל הקדוש מאוד מאוד התעלה, יישר כוח לגדול. השנה הזאת לא הסתייע לנו ללמוד באופן רצוף את ההלכות של טהרת המשפחה, ונשארנו רק שיעור אחד. אנחנו בעצם נמצאים באמצע סימן קופצה דיווה, ואם אתם זוכרים את הטיולים הארוכים שלנו בשולחן ערוך. אבל כיוון שהשנה ישנה מעוברת והשובבים, השנה הם שובבים תת, דיברתי על זה פעם, שבשנה מעוברת אנחנו מכפילים את הכוח ומצליחים להיכנס אל הקודש. כי בשובבים רגיל אנחנו סובלים את עול מצרים בשמות וערה, יוצאים מעבדות לחירות בפרשת בו ובשלח, ומקבלים עול תורה בפרשת יתרו ומשפטים, וכאן הסתיימו השובבים, וביחס לזה טהרת המשפחה והברית שלנו. אבל בשנה מעוברת, שיש כפילות של חודש אדר, יש גם כפילות של כוח, ולכן אנחנו צריכים גם להיכנס אל הקודש פנימה, ולכן אנחנו מוסיפים גם את תרומה תצווה אל השובבים, ויש לנו שובבים תת. כיוון שאנחנו עסוקים להיכנס אל הקודש, והייתה לי רק פעם אחת לדבר, לעסוק בנושאים הללו, אז רציתי לקחת נושא שגם נוגע לגברים. כאשר נזכה להיכנס אל הקודש כולנו, כלומר להיטהר מטומאותינו ברגלים בכניסה לבית המקדש, אז נצטרך להקפיד על הלכות חציצה. כלומר, הלכות חציצה נוגעות גם לגברים שבאים אל הקודש נטהרים מהטומאה. האמת היא שהחידוש הגדול הוא שהלכות חציצה נוגעות לנשים. זה החידוש הגדול. כלומר, זה שהתמה צריך לטבול במקווה כדי להסיר את טומאתו, זה כתוב בתורה. ואישה נידה היא טמאה, ואנחנו מבינים שהטומאה תוסר ממנה כשהיא תטבול במקווה. אבל מי אמר שהאיסור יפקע ממנה? ברור, יש פה קושי. אישה נידה היא גם טמאה, כלומר, האוטובוסים כנראה ישבו עליהם זבות, והזב מטמא מושב. אז כל מי שיושב באוטובוס, הוא טמא בטומאת מושב של זב. ולעתיד לבוא, תהיה רכבת קלה להר הבית, בלי מושבים לזבים. אז האישה שהיא טמאה נידה או טמאה זבה, זה שהיא טובלת במקווה והמקווה מתאר אותה מטומאת הזוב שלה או מטומאת הנידות, זה מובן. אבל מניין שהמקווה מפקיע את האיסור שלה? הרי היא הייתה אסורה לבעלה. יש פה איזה פלא. ולכן אנחנו מחפשים מקור. מניין בכלל שאישה נידה מפסיקה להיות אסורה על ידי המקווה? והבית יוסף מביא בסימן קופצה דיזיין ארבעה מקורות לדבר. אציין רק את האחד מהם הפשוט, שהפסוק אומר שבעת ימים תהה ונידתה. עד מתי? יש משהו שעוצר. אומרת הגמרא, בנידתה תהה, הגמרא בשבת, דף סמך דלת. בנידתה תהה עד שתבוא במים. זה רק אחד מהלימודים, יש עוד שלושה לימודים. זאת אומרת, שלחות חציצה, כלומר זה שצריך לטבול ובלי חציצה, זה דווקא חידוש בנידה. זה פשוט במי שהולך להיטהר מטומתו כדי להיכנס להר הבית, או לעשות כל מה שנוגע לכל תרומה, כהנים וכו'. שם זה פשוט, אבל גבי נידה זה מחודש, ולכן כל מה שאנחנו לומדים הערב הוא נוגע באופן יומיומי מעשי לנשים נידות, וגם יהיה נוגע בעזרת השם כשנטבול מטומתנו להיכנס אל הבית הגדול והקדוש בטהרה. אז סיכמתי לעצמי פה ממש קצת דברים, לבושתי יש לי עוד מחויבות הערב, קצת דברים בעניין הזה. יכול להיות שמגיעה אישה למקווה ואומרת שהיא רוצה לטבול, אבל היא לא יכולה להכניס את האצבע למים כי יש לפה מוגלה, והמים יגרמו לה נזק בריאותי, אז היא רוצה לטבול ולהשאיר את האצבע בחוץ. אם בעלה קצת למד, אז הוא אומר שהוא זוכר שמיעוט זה לא חוצץ. ככה הוא זוכר, שמיעוט זה לא חוצץ. אז היא רוצה לטבול, להשאיר את האצבע בחוץ. אני אומר לכם סיפורים שהיו. זה לא דברים, זה. היא רוצה רק את האצבע להשאיר בחוץ. מה יש? היא זוכרת שהרבנים התירו יותר מאשר אצבע. אז ישנן שתי הלכות. הלכה אחת היא שהאישה צריכה להיות, האישה, שוב פעם טועה בלשוני, התובל. התובל צריך להיות כולו בתוך המקווה. עם החציצות שלו, אבל קודם כל צריך להיות כולו בתוך המקווה. זוהי ההלכה הראשונה שיש בו שולחן ערוך, שצריך לטבול את כל גופה בפעם אחת. והמקור הוא מתורת כהנים. לא תאמינו לאיזה מקור נפלא. תורת כהנים זה מדרש ספרה, זה לא כתוב בש"ס. טוב, כל יהודי לא מעלה על דעתו אחרת. ברור שאישה לא יכולה לטבול. נשאל שאלה אחרת, מה יקרה אם אישה תגיד, היא רוצה לטבול בכמה פעמים. פעם אחת, היא שמה את היד הראשונה, אחרי את היד השנייה, אחרי את הראש, אחרי זה. אפשר לעשות דבר כזה? ברור שלא. צריך לטבול את כל הגוף, ובפעם אחת. והמקור הוא, לא תאמינו, כתוב, כי אם רחץ בשרו במים, ובא השמש ותהר, פרשת אמור. מה השקיעה כולו כאחת? כלומר, השמש שוקעת, היא לא מתפרקת איברים איברים, אף ביעתו במים כולו כאחת. כלומר, זה כמו שקיעה, לטבול במים זה כמו שקיעה יפה, אתה לא יכול להשאיר חלק מהשמש פה, השמש כולה שוקעת, ומפה למדנו שצריך להיות כולו במקווה. לא צריך להירטב מהמים. הגמרא דנה, המסכת יבמות, האם שאלה, זה נראה לי כמו שאלה לאבות ובנים, האם אדם יכול לטבול במקווה ולא להיות רטוב? מה אתם אומרים על הדבר הזה? כן, יש דוגמה מפורשת לדבר הזה, גמרא במסכת יבמות דף עין ט'. גמרא דנה בשאלה של מעוברת שרוצה להתגייר. ישנן שתי אפשרויות, או שעובר ירח עמו, או שעובר לאו ירח עמו. יש ספק גדול מההלכה. כרגע אני הולך לפי השיטה שעובר לאו ירח עמו. כלומר, אנחנו מסתכלים על העובר כרשות נפרדת. יש לנו את האמא ואת העובר, אלו שתי רשויות שונות. ולפי זה, האמא שתובלת, היא תובלת, אבל גם העובר תובל. ומגיירים את האמא, ומגיירים את העובר כמו שהם מגיירים קטן. הגמרא שואלת, אז למה האמא היא לא חציצה לעובר? הגמרא אומרת, היינו רביטי. זאת אומרת, זה הגידול הטבעי של העובר, לכן זה לא חוצץ. הנה יש לנו פה דוגמה של עובר שהיה בתוך המקווה, ולא נרטב מהמים של המקווה, כן? היה במקווה, אמא שלו עטפה אותו מסביב, וזה לא חוצץ, והוא יצא ידי חובת תבילה. כאן אנחנו רואים שהתבילה זה להיות במקווה, לא להירטב מהמים. ואז נשאלה השאלה, האם זה שאדם נמצא בתוך המים ויש משהו שחוצץ בינו לבין המים, האם זאת בעיה או לא בעיה? כאן אומרת הגמרא בכמה מקומות בש"ס, נידה סמך ג' ועוד הרבה מקומות, שמדאורייתא החציצה זה ברובו ומקפיד עליו. כלומר, כל אישה, לצורך העניין אישה, שרוב, יש לה חציצה אבל לא על רוב הגוף, מדאורייתא יכולה לטבול כי היא בתוך המים. רבנן החמירו ואמרו שרובו ולא מקפיד, או מיעוטו וכן מקפיד, זה חוצץ. ההלכה הזאת, וזה דין דרבנן, חומרה, אבל ההלכה דרבנן כמו כל ההלכות דרבנן, ואפילו בדיעבד התבילה לעולה, לאישה שטבלה עם מיעוטו ומקפיד. ההלכה הזאת של החציצה הולידה המון 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 שאלות. יש לנו סימן שלם, גדול, בשולחן ערוך. אני רוצה לדבר רק על ארבע שאלות מעשיות מאוד, שהן כולן קשורות לדין דרבנן של מיעוטו ומקפיד. הלכה הראשונה, וזה פשוט מדהים, אנחנו יושבים, מי שעוסק בהוראת הלכה, עוסק בעצם כל יום בשאלות של חציצה, שמתחדשות חדשות לבקרים, והיו דברים שישבתי בהם עם גדולי הדור ממש, ולא מצאנו להם מקור. אתם יודעים מה? נתחיל אולי בדבר הזה. לפני שנתיים וחצי בערך, אז הבלניות שלנו, שזה משהו מדהים הבלניות פה, עלו על תופעה חדשה. מה התופעה החדשה? יש נשים שהשיער שלהן דליל, והן רוצות לעבות את השיער. פעם, הטכניקה הייתה לעבות את השיער על ידי ניתוח. משתילים שיער בקרקפת, ואתה יפה יותר. אבל ניתוח זה דבר קשה. התחכמו הספרים, ועשו דבר חדש. לוקחים טבעת קטנטונת, עם הטבעת הזאת לוקחים שערות טבעיות, תודה רבה, לוקחים שערות טבעיות מראשה של אישה אחרת. את השערות הללו מצמידים לשערות המעטות שיש לאישה, עם טבעת קטנטונת, וככה מאבים לה את השער. ברור המציאות? מי שמסתכל בחוץ לא רואים את זה, מה זה נקרא תוספת שיער? זה לא דבוק, שים לב, לוקחים את המעט שערות שיש.
זה כאילו פאה.
כאילו פאה, אבל המעט שערות שיש מחוברות לשערות הנוכחיות של האישה, כן? אתה שם את זה פשוט ליד, מצמיד את זה. אם אתה בא את קטנטונת, זה לא מחובר לקרקפת, זה לא השתלה. שערות מושתלות זה ודאי לא חוצץ. והנה נשאלה השאלה, האם הדבר הזה חוצץ או לא? עכשיו, אני אגיד לכם איך הדבר נשאל בכל מקום ואיך הוא נשאל פה.
בתפילה לא מוציאים את זה?
או, בעצם מה השאלה?
אי אפשר, זה קבוע, לא?
רגע, השאלה אם אפשר להוציא או אי אפשר להוציא את זה. אבל אם יש לה רק אחד או שניים, זה קצת מאמץ. זה לא, זה לא קבוע, זה כל חצי שנה צריכים לחדש את זה. זה קצת מאמץ, אבל אפשר. אבל הגיע הקלה למקווה ש7,000 שקל שילמה ביום חתונתה כדי לעשות את כל הראש ליפה. היה לה שיער דליל. כבר יש, זה במקום אנורקסיה, יש לה אנורקסיה בשיער. זאת אומרת, היא בטוחה שאין לה מספיק שיערות. תוספת שיער, לפעמים זה נקודתי, אישה חסר לשיער במקום מסוים, אבל לפעמים זה הולך על כל הראש, לפעמים זה בלתי אפשרי להוציא. אגב, הפעמים הראשונות שזה הגיע אליי, התחננתי לאנשים, תעשו טובה, תוציאו את זה. זה היה בפעמיים הראשונות שזה הגיע אליי, התחננתי לאותן נשים שבאו לטבול. טוב, אתם מבינים לבד שאישה שבאה עם תוספת שיער, אז היא הולכת בלי כיסוי ראש, וגם היא הולכת לספר גברים, כנראה, שעושה לה את הדברים הללו. אז מה עשו? כשזה הגיע אליי לראשונה, התקשרנו לגורמים, אמרו, תשמע, במקבעות של השכונות החרדיות לא נותנים לאנשים כאלה לטבול, אבל במקבעות של השכונות הלא חרדיות, שיתבלו יותר טוב מאשר כלום. זו הייתה התשובה. לא רק זו הייתה התשובה, זו הייתה התשובה הרשמית של המועצה הדתית ירושלים. וכולם מרחו את הדבר הזה. למה מרחו את הדבר הזה? כי אנחנו צריכים לקרב רחוקים? מרחו. אני אמרתי, אצלי לא יהיה דבר כזה. אנחנו, בשביל לקרב רחוקים, צריכים לדעת מה אנחנו עושים. האם עושים את הדין? הכי טוב. מקלים? גם טוב. או? עוברים איסור. עוברים איסור, בבקשה, לא מסכים שיברחו על התבילה. אם מישהו יגיד שיש שיקול, שעדיף שתטבול עם חציצה דרבנן מה שלא תטבול בכלל, בסדר, אבל תבילה בלי בה. וגם צריך לשקול את הדבר הזה. הקלות ראש, כלומר, לא קלות, זה הקטנת ראש, כי הבלניות פה זה נשים מופלאות. זה לא שהן שואלות את האישה, יש לה תוספת שיער, זה לא ככה, הן ידידותיות, ואנשים בעצמן מדברות איתן, הן לא, זה מסבירות פנים, ברוכה הבאה, שלום עליכם, והאישה מדברת איתן. פתאום עלינו על הדבר הזה. וראינו שבכל המקומות מרחו את זה. הלכתי לשניים, הרב עמר.
זה דין של נוי, הרב?
רגע, הלכתי לרב עמר, והלכתי לרב עזריאל לא הרבך. עזריאל לא הרבך זה הרב של בית וגן, חתנו של הרב אלישיב. רב עזריאל לא הרבך ישב איתי על זה אולי שעה וחצי, עברנו על כל סימן קופצה דיחת שילחות חציצה, ולא מצאנו דבר דומה. למה? למה? הרב פיקה לי, כמו תמיד, צלף. השיער, יש פה שתי נקודות, השיער הוא נוי. השיער המוסף, למרות שהוא לא מושתל, הוא נוי. אבל הטבעת, זה מחזיק את הנוי. דבר המעמיד של נוי. עכשיו, אתה רואה את זה, כשאתה רוכן על ראשה של האישה, לא שעשיתי את זה. לא עשיתי דבר כזה, חלילה. אבל הבלניות אומרות, כשאתה רוכן על ראשה, אומרות יותר מזה, שכשאישה כזאת באה לטבול, תוך כדי הטבילה, נראות את הטבעות, את הטבעת שמחזיקה על ראשה של האישה. יש לנו פה, באחד מהמתפעלים כאן, הרי הוא ספר נשים, ועשינו איתו בירור גדול על ה... לעניין הזה, אני מקווה שמהבירור הזה יתחיל, אולי שיפסיק להיות ספר נשים. מה אתה יודע על זה, הרב אהרון? הוא בדרך להפסיק או לא? הוא אמר לו שיפסיק. אני חושב שמפה התחיל, כשהוא הבין כל כך, הוא הסביר לי כל כך יפה את העניין, הייתי כל כך מסויג מזה שיודע להסביר לי כל כך יפה את העניין, אתה יודע, אתה צריך עבודה אחרת. אז אתה רואה את הטבעת. יש פה, בעצם השאלה ההלכתית היא, יש פה משהו שמחזיק את הנוי. האם רואים אותו כנוי או לא? עברתי עם רב עזריאל, קראנו כל סעיף בקוף צדיחת, הוא אומר לי, אני לא מוצא תשובה. הלך רב עזריאל אוירבך לרב אלישיב. ותדעו לכם, זה בגלל בלניות צדיקות במקווה הזה, שלא שיגו את הנשים, אבל אמרו לה, אבל הנשים הטובלות, נשים מסורתיות, מדברות איתן, מבררות איתן, מעיינות איתן, באופן טבעי. הלך רב עזריאל אוירבך לרב אלישיב. אמר לי הרב עזריאל שדרכו היא, שכשהוא שואל את הרב אלישיב שאלה, הוא שואל, והרב אלישיב עונה. הוא שואל, הוא עונה. ככה זה. כל השאלות, שואלים, עונים. הוא אומר לי שהוא התחיל לפתוח ספרים. וזה שנים לא קרה לו. הוא התחיל לפתוח ספרים ולעיין ולחשוב ולדבר איתו. וזה, בסוף אמר, לא, אני לא יודע. מה כאן לא יודע? מה כאן לא יודע? תלמיד חכם לא ממציא הלכות. לומד מהמקורות. מה ההבדל בין שופט לבין דיין? הדיין, כשמגיע לפניו פסק מסובך, התשובה שלו תתחיל בתנור הבנן, או איתה בגמרה. השופט אומר, לפי דעתי, זה ההבדל. לפי עניות דעתי, אני בטוח. אז הרב אלישיב חיפש מקור, ולא מצא מקור. קודם כל, אני הייתי מאושר מהדבר הזה. טוב להיות בחברה טובה. לא מצא מקור. כשלא היה מצא מקור, היה צריך לדון בזה מסברה. זה מה שנקרא פסק דין תקדימי, כן? היה צריך לדון בזה מסברה לראשונה בהיסטוריה. ואני אומר לכם, הנושא הזה, הוא היה כבר כמה חודשים, אבל כולם התחיקו. בכל מקרה, מי בא עם תוספת שיער ושמה טבעות? זה בטח ישאלה, אחי, זה. אלא שיתבוא יותר טוב מכלום. אבל בזכות הצדקניות פה, הצפנו את הדבר הזה, והרב אלישיב, הסתפק. הפסק היה שהוא הסתפק. זה הפסק, נשאר בספק. רגע, הרב פיקליה, אני באמצע המתח, אתה עוצר אותי. הרב אלישיב הסתפק. ועכשיו ככה, בראש, עכשיו, בראש, אם זה רוב הראש, אז הראש נקרא כמו הגוף. כלומר, כשמה שלנו שרובו מקפיד חוצץ, הראש לחוד והגוף לחוד. אבל אין מציאות שזה יהיה ברוב הראש. מדוע? כי השערות אמרנו שהן לא חוצצות, כל הבעיה זה הטבעות. אז תמיד זה נקרא מיעוט. חציצה במיעוט, תמיד רבנן. ספק דרבנן לכולה. לכן פסק הרב אלישיב, שצריך לבקש מהאישה, אם היא יכולה בבקשה למצוא מעכשיו משהו אחר, אבל אם היא לא רוצה, ספק דרבנן לכולה, אז יכולה גם לברך מכוח הספק דרבנן הזה. אחרי זה, הלכתי לרב עמר עם הדבר הזה, וממש אותו מהלך. אמר לי הרב עמר, אותו מהלך, ובסופו של דבר, המועצה הדתית ירושלים שינתה את ההנחיות לכל המקוואות, כי לפני זה ההנחיה הייתה, לא הייתה הנחיה, זה הייתה הנחיה, כלומר, הנחה. הנחיית, שינו את, כלומר, לפני זה ההנחיה הייתה, עשו טובה, אל תבוא עם זה, באתם, טוב, בטח את אישה כזאת, לא משהו. אז תתבלי, שינו את ההנחיות. ההנחיות היה שאנחנו מבקשים אנשים להשתדל אם אפשר למצוא משהו אחר, אבל אם אישה רוצה לתבול את זה, יכולה לתבול את זה בברכה קדין. כל זה נובע לא מזה שהבלנית הייתה בלשית, אלא מזה שהיא קיבלה את נשים עשר פעמים יפות. ובאופן טבעי, מה שקרה זה שהספרים המציאו סוג חדש של הדבקת שיער, לא הדבקת שיער, תוספת שיער, סוג חדש, ובמקום להדחיק את העניין הזה, אז נוצר דיון וליבון של העניין, וברוך השם זה עלה מהבלניות אליי, וממני ילדתי את זה לגדולי הדור, ומתוך כך היה דיון, ומתוך כך זה חזר והשתנו כל ההנחיות. הכל התחיל מבלנית קטנה, שבסך הכל קיבלה בסבר פעמים יפות את התובלת שבאה אליה, ומתוך כך התובלת מרגישה נעים איתה, ומספרת לה, היה ככה, היה ככה, היה ככה, וזה עולה לגדולי הדור. עכשיו, הנשים של הקהל הקדוש נמצא פה, לא מעלות על דעתן שנשים חרוזים על הראש באות לטבול במקווה. אבל אלו הדברים שאנחנו מתמודדים בהם, והתכוונתי לומר שהלכות חציצה, זה דבר שכל יום מתחדשים בו דברים, שאנחנו עומדים פעורי פה, כי אנחנו מנסים למצוא דברים בהלכה. הבאתי דוגמה מאוד מאוד קיצונית לדבר הזה. דוגמה נוספת, עדשות מגע. דוגמה נוספת קלה יותר. עדשות מגע, לא פעם ולא פעמיים, אישה עובדת עם עדשות מגע. הפוסק, שימו לב, זו שאלה כבר קלה יותר, אבל גם שאלה. הפוסק צריך לדון בשאלה חדשה. יש שני סוגים של עדשות, יש עדשות שנשים מורידות אותן כל יום, יש עדשות יותר גבוהות. נדבר על הסוג הראשון. נשים שמורידות עדשות כל לילה לפני השינה. אמר הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, העדשה הזאת חוצצת, כי זה נקרא מיותר ומקפיד, כי היא מורידה אותה כל לילה. העדשה הזאת חוצצת, ואישה שטבלה עם עדשה כזאת, והגיעה, אני מרגיש שאני שם חכה את הרב אליהו בעבוד הפנים שלי, אישה שטבלה עם עדשה כזאת והגיעה הביתה, צריכה לחזור למקווה ולטבול עוד פעם ועם ברכה. כך אמר הרב אליהו, וכתב את זה בספרו. אבל הרב אוזנר בספרו הקשה, לא על הרב אליהו, אבל כנראה לא ראה את הספר, אבל על השיטה הזו, זה אמר ככה, זה שהאישה מקפידה להוציא את זה כל לילה, היא חייבת להוציא את העדשה. זו כנראה סברת הרב אליהו, היא לא יכולה ללכת לישון אותם בלילה, אבל היא מאוד הייתה רוצה לישון עם העדשות בלילה. זה לא אפליקאי, זה הבריאות. אם היא הולכת לישון, הרב, שימו לב רבותיי, יש פה סוגיה חדשה שמקפיד. אם תשימו לב לדבר, יש פה מקפיד שלא מופיע בשס. בדרך כלל מקפיד, לכן אני אומר, שאלות בלכות חציצה זה משהו מדהים. הפוסקים צריכים לעשות את כל החשבון מחדש, וצריכים ממש לדמות מתלמיתה. חציצה בשס זה מצב שבו האישה טבלה, ניקח חציצה שהיא לכולה אלמה, יש לה בראש חוט, היא קושרת חוט צמר ליופי. בסדר? אז זה חציצה, והיא מורידה את החוט הזה, זה חציצה. זה תוספת שהיא שמה בראש. יש לה את התכשיט של אשתו של רבי עקיבא. בסדר? זה חציצה, תטפות ביניניך. אבל האישה הזאת, יש לה עדשת מגע, והיא מורידה אותה, לא בגלל שהיא לא רוצה שתישאר בעין. היא הייתה מאוד שמחה אם תישאר אצל בעין, היא פשוט לא יכולה. האם זה ייקח חציצה או לא? אמר רב אוזנר לא. והתיר לאישה לכתחילה להתפול עם עדשה כזו. אבל, ופה הגיע האבל הגדול. כתוב, ותראו כמה חשבונות צריך לעשות. כתוב שאישה כי תובלת לא תקמוץ את עיניה ביותר. לא לעשות ככה. מדוע? כי ועכשיו אני אומר דבר שצריך מאוד להיזהר בו, זה יכול להלחיץ נשים. כלומר, אם היא קומצת את העיניים מאוד, אז יש מקום שהמים לא נכנסים. צריכה לסגור את העיניים רפוי. אומר הרב אוזנר שנדמה לו שאישה שטובלת עם עדשות, ייתכן שקשה לה, היא חוששת על העדשות, אבל היא קומצת, תראו איזה יופי. היא קומצת את העיניים. אז מה הפסק, מה אנחנו עושים הלכה למעשה? אחרי למעשה, אנחנו פוסקים לא כמו הרב אליהו, זאת אומרת, אישה אנחנו רואים לאישה שתדל להוריד את העדשות. אגב, גם זה דבר חשוב. תזכרו, אני לא רוצה להביל פה אף אחד, אבל האישה שטבלה עם עדשות, כל עדשות שהם, לפי הרב מרדכי אליהו, לא טבלה. רגע, אז מה קורה? מה קורה? השאלה מה האווירה במקווה? אם האווירה במקווה היא פרוש מה חובתי וסנה, ואנשים באות ורוצות, היו רוצות בלנית, אם היה אפשר בלנית רובוט, היה הכי טוב, רובוט בלנית, שאומר לה, בדקת חציצה, הוצאת ציפורניים, זה היה הכי טוב. אם היינו עובדים על רובוט בלנית, זה היה מושלם. אם אווירה במקווה היא כזאת, אז אולי הרובוט צריך לשאול, הוצאת עדשות וכו', אבל אם זה היה ככה, אבל אם הבלנית היא אישה נחמדה, נעימה, ולא מטרידה. הגבול דק מאוד. אז באופן טבעי, האישה שואלת את הבלנית, יש דברים ששכחתי? אז היא אומרת לה, אולי יש לה חדשות. אם יש לה משקפיים, לא צריכים לשאול. כן? אבל אין לה משקפיים, יש לה חדשות. אז מורידים. אני אומר לכם שבשמונה שנים שהמקווה פתוח, פה בשכונה, לפני שמונה שנים פתחו, עשרות פעמים נשאלה השאלה של אישה שהגיעה הביתה ואמרה שהיא טבלה עם עדשות. טוב, אז אנחנו נתחיל, הבלנית תגיד לה להוריד את העדשות, אם היא תדע מזה. אבל אם היא בכל זאת טבלה עם עדשות, אנחנו נאמר לה שככה. שאם, ואנחנו מדברים על עדשות שכל יום היא מוציאה אותן, שאם היא יודעת שהיא טבלה בצורה רגילה, כלומר היא טבלה ולא קפצה את עיני, זה בסדר. היא תוכל להישאר בביתה והכל בסדר. אבל מה קורה עם אישה שבאה עם עדשות שהיא בכל מקרה לא מוציאה אותן? יש עדשות שמוציאים אותן פעם בחודש. מה לא יודעת? אם זה ספק, יש ספק דרבנן מכולה. נכון, הרב אהרון צודק בזה. בדרך כלל אנשים יגידו, לא יודעת אם קפצתי את עיניי או לא קפצתי את עיניי. איזה סיבה נכונה להוציא את העדשות? לא רק מצד הרב אליהו, סיבה נכונה להוציא את העדשות תמיד, תמיד יש חשש שתקפוץ את עיניה. בדרך כלל אישה תגיד, לא יודעת. לא יודעת, ספק דרבנן. אם היא כבר, אם היא בבית, אם היא במקווה, נכון. נכון, צודק הרב אהרון, בסדר. למעשה, זה הבלנות כבר יודעות. אם היא במקווה, אומרים לה, תורידי את העדשות ולי עוד פעם, לא קרה כלום. בלי ברכה. בלי ברכה. ואם היא הגיעה הביתה, בדרך כלל התשובה תהיה, נכון, לא ראית עדשות, אבל אני חושבת שלא יודעת מה עשיתי עם העיניים. טוב, תשארי בבית. אישה שהגיעה הביתה וחוזרת למקווה, זה לעז. כן, יש פה חשש של לעז, כי היא כבר הגיעה הביתה, התייחדה עם בעלה, יגידו שהיו ביחד בתאומה. זה לעז, צריך להיזהר, לא כל כך מהר להגיד לאישה לטבול שוב פעם. לכן הגיעה הביתה, נתיר לה. כמובן, אם זה היה חציצה ודאית, אתה צריכה לחזור. עד בגלל הספק דרבנן. אבל מה קורה באישה שיש לה עדשות קבועות? טוב, תוריד את העדשות. מה תוריד את העדשות? אני, אם היו לי עדשות, אני מוריד את העדשות, אני לא רואה כלום. מה תוריד את העדשות? היא תהיה כמו סתומה בערובה. קשה להוריד את העדשות. יש לה מספר 12. מה זה הוריד את העדשות? היא תיפול במים. אפשר להשאיר לה את העדשות. רק להגיד לה לא לקפוץ את עיניה, והיא יכולה להישאר עם העדשות אם יש צורך. כמו שאתם רואים, הפוסק בהלכות חציצה, וגם הבלנית צריך להיות כמעט סופרמן. כלומר, לתפוס את כל, אתה יכול ללמוד את כל השולחן ארוך, לטחון את השולחן ארוך, ולא לדעת את השאלה של הדשות. כן, מיכאל.
אמרתי, זה כמו אלה שנטלו את ידיים עם טבעת, אלה שעושים את החלה עם הטבעת, מותר להם ליטול ידיים עם הטבעת.
נכון, אבל לא בטוח שאפשר להשוות בין הלכות נטילת ידיים לבין הלכות טבילה, כי הלכות טבילה הן חמורות יותר. יש באמת שאלה, אנחנו אומרים לכל אנשים להוריד את הטבעות, לא זה אנחנו, השכן לא אומר להוריד את כל הטבעות, רק השאלה מה קוראים אישה שהיא אף פעם לא הורידה את הטבעת, ואחרי הלידות והניסויים היא כבר לא יכולה להוריד את הטבעת, ודאי שאישה כזאת יכולה לטבול עם הטבעת, אבל גם אישה שלה שחלות עם הטבעת, לטבילה היא צריכה לכתחילה להוריד את הטבעת.
למה זה לא דומה למקרה של
הוולד? לא, 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 היינו רבית, הוולד היינו רבית, זה אומר שזה ה... זה אומר שזה כאילו, זה האינקובטור שלו, זה המצב הטבעי שלו. עדשות תמיד תוספת, אולי תוספת שאישה רוצה אותה, אבל תוספת. לא, לא, יש גם חציצה שבית הסתרים זה חציצה, אני לא יכול לקייס את כל ה... יש פה המון חומר. רבותיי, שאלה נוספת שיכולה להיות יומם ולילה, זה תחבושות. אישה שיש לה תחבושת. אישה שיש לה תחבושת. עכשיו היא באה למקווה ואומרת, בעלי שאל את הרב, הוא אמר, זה בסדר. ככה תמיד היא אומרת. בעלי שאל את הרב, בסוף תתגלה שהרב זה השכן ממול שיש לו חזות דתית. עכשיו, אף רב לא יכול להגיד שתחבוש את זה בסדר, כי השולחן ערוך אומר, באופן מדהים, סימן קוף צד יחד צעיפיות, רטייה שעל המכה חוצצת. עכשיו, זה לא סתם שולחן ערוך, זה אפילו משנה במסכת מקוואות. לא יאומן. כך שאף רב לא יכול להגיד שתחבושת, לא חוצצת. הרב הזה לא קיים. אנחנו, מה עושים במקווה? יש לנו פה בעיה. יש הרי שתי סוגי נשים. רוב הנשים, ברוך השם, שואלות וקבלות תשובה. אבל יש נשים שהן באות מוכנות. הרב שלנו הוא אמר שזה מותר. טוב, מה תעשה? אנחנו, יש לנו כבוד התורה. אנחנו אומרים לבלניות, רק תגידו, תשאלו את הבלנית. מי זה הרב שלנו? את התובלת שלך, מי זה הרב שלנו? כי לפעמים הרב שלנו אמר שמותר לטבול עם היד בחוץ. גם דברים כאלה היו, כן? הרב שלנו אמר שמותר. הרב שלנו אמר שאנחנו עושים מי שברך וזרקתי עליכם מים טהורים וחוזרים הביתה בשלום. איך אתה יודע מה הרב שלנו אמר? מי זה הרב שלנו? ואז הרב האחר אומר משהו אחר, תחליטו מה שאתם רוצים, אנחנו לא מתווכחים אף אחד פה. אבל מאוד ערניים. אז מה קורה? אמר לכם דבר, שאם אתם זוכרים דוקטור ברונו רוזן, יש לנו היום, יש מצב, שבו אישה, אמצעי המניעה שלה זה מדבקה. במקום לוקח גלולה, היא לוקחת מדבקה, היא שמה את זה פה, והמדבקה הזאת באותו אפקט של גלולה, יש נשים שמאוד אוהבות את זה. היא באה למקווה והיא אומרת, הרופא, היא באה למקווה, מה זה אומר לכם מעשים שהיו, היא באה למקווה, פתאום באה לתרוע אותה, היא מדבקה. מה עושה הבלנית עכשיו? יש שלוש סוגי בלניות. יש אחת שאומרת לה, השם מברך אותך, אשרייך שאת עובדת, תתבלי מאמי, תתבלי. זה אחת. צריכים זכות הרבים, לא? זה אחת. מאמי, תתבלי, השם מברך אותך, השם ישמור עלייך. השם יעזור לך, השם יחזק אותך, השם וזה, תתבלי נשמה, תתבלי נשמה. תובלת הנשמה, הולכת הביתה, אחרי זה שבוע הביתה, אבל להתבול גם עם המיל, כי קר לה. זו אפשרות אחת, נכון? אפשרות שנייה, הבית אומרת לה, מה איתך? אסור! חציצה! זו אפשרות שנייה. מה האפשרות שלישית? אפשרות שלישית היא מחייכת לה. שואלת לך, למה את מחייכת? מחייכת. למה את מחייכת? תראי, יש פה שאלה. את עם מדבקה על היד, יש פה שאלה? היא תגיד, אבל הרופא אמר, אסור להוריד! טוב, הרופא אמר, תתבלי. עשינו על זה מחקר. הראשונה שבאה ואמרה, הרופא אמר, אסור להוריד, מה תעשה עם הראשונה שבאה? זו שאלה. אבל אחרי הראשונה שבאה, התקשרתי לרופא נשים, אמר, אין בעיה, אסור להוריד זה אומר, שאם אתה מוריד את המדבקה, היא איבדה את האפקט. אבל מותר לשים מדבקה חדשה. מדבקה עולה, נדמה לי, 24 שקלים, אני זוכר נכון. טוב, מותר לעשות ההפסד הזה. זה חוצץ לכל הדעות בתבילה. עכשיו פה, הבלנית זה קריטי. מדוע? כי הבלנית אומרת, מאמי נשמה, תתבלי. אפילו אם היא לא אומרת לה, מאמי נשמה, אני מצטער שאני, אני מקווה שאני לא מעלים פה אף אחד, אבל אפילו אם לא אומרת לה, מאמי נשמה, אלא לא תעביר לה, מאמי נשמה, מאמי נשמה תובלת עם עוד הרבה דברים, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות עם זה. ודאי שהיא מצועקת עליה, היא לא תבוא יותר, זה ברור. אז צריך להיות פה, יש שתי אפשרות, או להיות פוליטיקאי גדול, או להיות צדיק גדול. נכון? אלו שתי אפשרות, או להיות צדיקה גדולה, או פוליטיקאית מלידה. אבל אנחנו מעדיפים את האפשרות של אישה צדיקה גדולה, מופלאה, שיודעת, בנעימות ובחיוך, להסביר את הדברים. כלומר, זה יפה מאוד שהרבנים כותבים ספרים, זה טוב מאוד. השאלה איך מיישמים את הדבר הזה. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר. ליישם את ההלכות זה עם אנשים שקשה להם עם התורה, שצריכים לעזור להם. זה לגבי תחבושת. אבל יש מצב יותר מורכב. תחבושת שכואב להוריד אותה. זה כבר מצב מסובך יותר. כלומר, אישה שיש לה רטייה על הגב, יש לה פרונקל בגב, למשך חודשיים. היא מוציאה את התחבושת, נענקת בכאבים. נחלקו בזה הפוסקים. באופן כללי יש בדבר הזה שלוש דעות. יש שאסור, שולחן ערוך, רטייה של גבי המכה. יש הרב פרנק שמצא פנים להקל ואמר, אם זה יותר מחצי שנה, למה יותר מחצי שנה? כי זה זמן שבו אדם יקשה, עד חצי שנה ימשול ביצרו. ככה הרב פרנק אומר, אז כך צריכים לעשות. עד חצי שנה ימשול ביצרו. יותר מחצי שנה. ויש את ההצלה, השמירה של הדור הזה, הרב עובדיה יוסף, שהמצב הזה הקל, גם הוא, לא כל כך לכתחילה, אבל הקל בעניין הזה. ואותו דבר באישה שיש לה גבס. לא פעם ולא פעמיים, אישה באה עם גבס תטבול. מתי את מורידה את הגבס? מחר. אז דה הבא תטבול, יום תבילה. אבל הרב, לפני חודש שמעתי מחברה שלי שהוא התיר לה. כן, אבל היא מורידה בעוד חודשיים. היא תהפוך שולחן במקווה אולי. צריך פה אישיות כדי, המטרה שלנו היא ללמד את ההלכה וגם לקבל אותה בסבר פעמים יפות. צריך להסביר את ההלכה היא שבשעת הדחק יש מקום להקל. אבל אך ורק בסוג כזה של גבס או משהו שהעשרה שלו תיצור כאב. זאת אומרת, הרב עובדיה יוסף מה שהוא אומר זה שמה שתחבושת חוצץ זה כשאתה יכול להוריד. אבל אם אתה לא יכול להוריד, אז יש על מי לסמוך שזה לא חוצץ. אתה לא יכול להוריד, אז למשל, לכולי אלמה גבס שהגיע הזמנו להוריד אותו, זה חוצץ. אבל כמו ניתור לעוד יומיים, אפשר להוריד עכשיו, אבל כמו ניתור לעוד יומיים, מה נעשה? זה לכולי אלמה חוצץ, והאישה הזאת לא יכולה לטבול. אבל מצב שאתה מוציא את הגבס, ואז לאישה יהיה נזק מזה, אז נחלקו הדעות בדבר. כנ"ל, אישה מגיעה למקווה ואומרת, הרב שבעלי דיבר עם איזה רב בעבודה, והוא אמר שבגלל שכואבות לי האוזניים, אז היא תובלת עם מתמי אוזניים שנראים כמו קנה של רובה. זאת אומרת, היא מביאה כמו... בעלי דיבר עם הרב שלו בעבודה, טוב, מה עושים דבר כזה? היא כבר באה עם האתמים, מה עושים? וגם, החבר של בעלי מהעבודה הרב אמר שהוא יודע שרבנים גדולים יתירו, בטח רבנים גדולים יתירו, מדובר אישה שאם המים ייכנסו לה לאוזניים תהיה חרשת, אז יש מקום להקל בדבר הזה, ולא משנה הסברות, יש מקום להקל. אבל מה קורה עם אישה שלא תהיה חרשת? היא צריכה לטבול את התפילה ביום. אני לא מכיר פוסק שמתיר בדבר הזה. זה סיפור מארץ הסיפורים. בתווך עומדת הבלנית מסכנה. הרב מחפת לו. זאת ההלכה, הלך לישון. הבלנית עומדת בתווך. והיא צריכה. הלכות חציצה הולידו את הבלנית. מדוע? כי השולחן ערוך אומר, בסוף הלכות חציצה, שאישה חייבת לקחת איתה מישהי שתבדוק שהשיער לא יוצא מחוץ למים, וגם שאין לה חציצות. הלכות חציצה הולידו את הבלנית. זה כל כך קל מדפי השולחן ערוך להגיד שהלכות חציצה הולידו את הבלנית. אני אספר לכם סיפור, סיפור הכי מדהים שהיה לי בשכונה הזאת, בנושא בלכות חציצה, והוא סיפור שיש לו השלכות לכל עם ישראל כולו. יכול להיות שאנשים פה כמה פרטים שמו את זה ממני, סיפור שזה לא יאומן כי יסופר. התקשר אל היהודי, שאני לא מכיר אותו, כלומר, אולי אני מכיר אותו, אבל הוא לא הזדהה, אז אני לא יודע מי זה. סיפר לי סיפור כזה, אומר לי, אני דתי, ואשתי לא דתייה, יש לנו שני ילדים, מעולם אשתי לא טבלה. העובדות, כן? אני מקווה שאתם מעקלים, אני דתי, אשתי לא דתייה, יש לנו שני ילדים, מעולם לא טבלה. לחזור את זה עוד פעם? אלו עובדות. אחרי שני ילדים, אגב, אדם נשמע נורמטיבי, נשמע נורמטיבי, מה? מעולם לא טבלה. האהבה מעל הכל, הוא התחתה עם אישה לא דתייה. זה, תשמע, לא הראתי לרמה הזאת. מעולם לא טבלה. וזה כואב לו. אחרי שני ילדים, היא אמרה לו, תשמע, אני מוכנה ככה. אני מוכנה ללכת למקווה. לא רוצה שאף אחד תהיה שם. אני נכנסת, אפילו לך אני לא אומרת מה אני עושה. אני נכנסת למקווה, שלא תהיה פה אף אחד. נכנסת למקווה, אל תדבר איתי. מה אני עושה שם? נכנסת למקווה, יוצאת, זה אני מוכנה. פעם בחודש, תסדר לי. אתה לבד במקווה, לא רוצה לראות אף אחד. אז אני מוכנה. זאת אומרת, טוב, זה סיפור, יש פה סיפור. תקשר אליי. אמרתי לו, תשמע, אתה בעצם רוצה שאני אבטל את הבלנית. זאת הלכה בשכן ארוך. צריך לבטל את הבלנית. יש אפשרות. בדיעבד, שים רשת, יש אפשרות. אבל אני, כדי שאני אעשה דבר שהוא בדיעבד, אני צריך להיות שלם איתו. לכן, מה שאני מבקש ממך, זה שאשתך, תיפגש עם אחת הבלניות לשיחה. אני מבטיח שלא יהיה שידול להמרת דת, לדברים כאלה, רק שיחה נעימה. בסדר. ואז יהיו לי נתונים, אני פשוט רוצה להבין יותר את האישה. ואני עכשיו אשקול את זה. יופי, דווקא הבעל אמר לו, זה נראה טוב. חוזר אליי למוחרת, אומר לי, אשתי אמרה נמאס כבר מהרבנים האלה, כל פעם יש להם תנאים ודרישות, ועל מה נותנים להם משכורת? אמרתי לך, חדר, אתה במקווה לבד, בלי בלנית, נכנסת, את עושה, לא אומרת לך מה אני עושה. יוצאת, זהו! אמרתי, שמע, לא נעים להגיד לך את זה בצורה שאשתך אמרה לך, אבל תחשוב שגם אני אמרתי לך את זה על אשתך. בסך הכל אני מבקש להתפגש עם בלנית, זה הכל. טוב, אני אנסה. הוא מתקשר אליי מאז כל שבוע, אומר לי, הרב, אשתי לא מסכימה. אתה מבין את המשמעות? אתה מבין מה קורה? עברו חודשיים. פעם בשבוע יש לנו שיחה. אתה מבין את המשמעות? אמרתי לו, אני מבין את המשמעות, אבל אתה יורד את החיצים לכיוון הלא נכון. אני בסך הכל מבקש פגישה עם בלנית, ואני יודע למה ביקשתי. כי היה לי חשש שהיא נפגשה פעם עם איזושהי מדריכה, קלות, שעשתה לה טראומה או בלנית בעמיק, ושעשתה לה... אני ידעתי מה אני מבקש. ואז במהלך חודשיים האלה הוא מתחיל להכניס לי לתיבת דואר מאתרי אינטרנט פסקים של רבנים שאמרו שמותר לטבול בלי בלנית. אמרתי לו, תשמע, אני לא רב וירטואלי, אני לגמרי מהמציאות, אני אומר לך, חבל. בשביל שאני אשקול את הדבר הזה, אני רק מבקש, אשתך תיפגש עם בלנית. אחרי חודשיים הם נשברו, עוד מעלתה הסכימה שבלנית תבוא אליה הביתה. התקשרתי לאחת הבלניות הכי נחמדות שלנו, כולה נחמדות, אבל אחת שמצטיין ונחמדות, אמרתי, אתה עשית, יש פה איזו נסיכה מיוחדת, זה הפלאפון שלה, זה הפלאפון שלה, תלכי אליה הביתה. אמרתי לה, ואני יש לי הצעה. אמרתי לה, תראי, יש פה סיפור. יש לי הצעה. מה ההצעה? אתה גידי לה, שאת תעשי לה בבית עכשיו קורס בהלכות חציצה. תסבירי לה, מה זה חציצה? היא לא יודעת כלום. בטבילה עצמה, היא תיכנס למים כשאת בחוץ, היא תקרא לך, אחרי שתהיה בתוך המים, שתהיה באיזה זווית של המקווה או משהו כזה, את תיכנסי, היא תברך את הבחר לטבילה, תתבול ואת בורחת שמירים את הראש, לא רואים אותך. זה הפשרות שאני מוכן לעשות בשבילה. הלכה אותה הבנית לשיחה הזאת הביתה, התברר שהיא סובלת מטראומה של פגישה עם הממסד הדתי, היו לה טראומות, בטח לא מוצדקות, כן מוצדקות, אני לא יודע, היה לה איזה טראומה, אבל אני תפיג על את הטראומה, אמרה לה, תראי, זה מה שהרב מציע, את צריכה לדעת, יש ללכות חציצה, איך צריכים להתכונן, מה צריכים לעשות, יש דבר אחד שכמה שתכונני את לא יכולה לעשות, זה נושא של השערות, את תיכנסי למקווה, ותתכונני, תקריא לי, אני נכנסת, את מכניסת את הראש, אני בורחת. לא יאומן כי יסופר, היא הסכימה. היום הגדול הגיע, היא באה לטבול. אבל אני תגיע במיוחד, זה לא היה הלילה שלה, אבל הגיע במיוחד, פינו לתא, לאישה פינו לתא. והתחילו ורחימו, כולם רועדים, היא באה. עשתה לפי המתכון שאמרנו, התכוננה במקווה, נכנסה למים, קוראת לבלנית, הבלנית נכנסת, היא תובלת, ועומדת לברוח, ואז היא רואה אותה עולה עם מהמים, עם טבעת על האצבע. אז הבלנית הזאת, איך אומרים, השם ישמור אותה, איזה תשובה, היא אמרה לה, תראי, אני לא יודעת אם אני יכולה לאשר את התבילה הזאת, אתה זוכרת, למדנו ללכות חציצה? אז היא אמרה לה, אוי, סליחה, תחזיקי רגע את הטבעת, תעשי לי טובה. נתנה לה את הטבעת, טבלה, מאז היא טובלת עם בלנית, ובודקים אותה כרגיל, והכל בסדר. מה למדנו? למדנו כמה דברים. קודם כל, כל הרבנים מהאינטרנט שאומרים, עדיף שאישה תטבול, הרי הסיפור הזה חוזר על עצמו, יש הרבה נשים שרוצות בלי בלנית. הם יודעים מה קורה כשאין בלנית? אתה נדמה לך שבלי בלנית זה רק השלש לשיער. אתה מבין מה המשמעויות? אני אומר, אתה לא יכול לפסוק שום פסק אם אתה לא לוקח עליו אחריות. אתה לא יכול לפסוק פסק כללי. אתה צריך ללמוד את הסוגיה. ולקחת אחריות. אין כמו רב מקומי שנמצא בעומק הסוגיה. זה דבר אחד, אני מבין. דבר שני, אני יודע שהם נכשלו חודשיים באיסור נידה. אני יודע. הרי מישהו יגיד לי, למה? אולי היית מוותר מההתחלה. הם לא נכשלים. הם נכשלו חודשיים באיסור נידה. אבל אני חושב שהצלתי את חיי המשפחה שלהם לתמיד. כי אני יודע שאני לא יודע מה היה קורה אם באמת היינו נותנים לה כמו שהיא רצתה. האישה הזאת היא אישה אחרת עכשיו. והיא עכשיו תובלת כמו כל התובלות. הסיפור הזה מלמד מה המשמעות של בלנית בשביל נשים שהן תלושות. אם אתם יצא לכם להתפלל בכנסת תפילת ישראל, מחכים לי שם עכשיו, בכנסת תפילת ישראל יש דבר מיוחד. בכל ערב שבת, ליד בית הכנסת, יש מכוניות עם אורות דלוקות על המקווה. זאת אומרת, הבעל הביא את אשתו לטבול. הוא מחכה לה. אתה זוכר את זה?
אני עושה...
בליל שבת?
ליל שבת.
כן.
ליל שבת. עכשיו אנחנו... רגע, מה עושים עם זה? אפשר שהמתפללים מתפלת ישראל נשלח אותם להתפרע באחרות, יגידו, בוא נה, תיסע מפה, אומר, מה אתה מפריע פה לתנועה? אולי זה מה שאפשר לעשות. אפשרות אחרת היא, סבלנות, לקבל את האישה בסבר פעמים יפות. הדברים משתנים. ברוך השם, כל פעם מגיע אוטו חדש. השכונה הגדלה פה. אתה כל פעם מתחיל את הכל מההתחלה. כבוד הרב, למה אתה לא מדבר? דיברתי 200 פעם. אולי תדבר על הנושא הזה. אני דיברתי כמה שאתה מדבר. טוב, לא שמעתי. אז זה חוזר על עצמו כל הזמן הדבר הזה. אנשים הללו צריכות ידידות, תשומת לב, להשתנה. אספר לכם סיפור משנה שעברה. אני נותן לכם סיפורים קיצוניים, זה מה שנקרא טיפול בשוק, אבל זה הסיפורים הקיצוניים, יש דברים יומיומיים כאלה. סיפור קיצוני. הגיעה אישה למקווה, לפני שנה זה היה, והיא אמרה שלימדו אותה בחתונה לעשות רק בדיקת יום ראשון ושביעי. ככה לימדו אותה. המלמדת קלות שלה, הייתה רבנית גדולה, אמרה לה רק ראשון ושביעי. אבל מדי פעם היא שוכחת. והיא עשתה הפעם רק שביעי. איך בכלל קורה שיש דיון כזה במקווה? בכל המקוואות בירושלים כתוב, מי שלא עשתה, לא, כתוב, מי שלא עשתה בדיקת יום ראשון ולא שביעי, שלא תטבול. משהו כזה, יש שלט כזה. אני לא הסכמתי לניסוח הזה, יצאנו יש ניסוח כזה של בחורי ישיבה. הניסוח אומר שלפי ההלכה יש כמות בדיקות שצריך לעשות, ובדיעבד, שם זה מילה אחרת, לא בדיעבד, אנשים לא דתיות צריכות לקרוא את זה, ומי שעשתה רק בדיקת הפסק טהרה יום ראשון ויום שביעי, יכולה לטבול. יש משהו כזה, כדי שלא יהיה מצב שיגידו שהרבנים אומרים שפסק ראשון ושביעי. אם בדיעבד זה טוב, בוא נעשה את זה ככה לכתחילה וזהו. אז בקיצור, היא עשתה רק שביעי. הבלניות היו באותו ערב במקווה 4 בלניות. בלניות, שתיים לא מהשכונה, שהן פחות מכירות. אחת מהשכונה, אישה מבוגרת עם לב טוב, ואחת, אישה יותר צעירה, מאוד חכמה, עם ידע הלכתי טוב וחוש פסיכולוגי. 4 בלניות. עכשיו, כל הבלניות הבינו שאישה שעשתה רק בדיקת יום שביעי, לכאורה צריכה לחזור הביתה ולבוא בעוד שבוע. אמרו לה, שלוש בלניות אמרו לה, שלוש אמרו לה, יש לנו רב, יש לו לב טוב, הוא לא יעשה לך את זה. ככה אמרה, יש לו לב טוב, הוא לא יעשה לך את זה, בואי נדבר עם הרב, יש לו לב טוב הרב שלנו. והאחת אמרה לה, יש לו באמת לב טוב, יש לו לב טוב, אבל אי אפשר לדעת מה הוא יענה. תתכונני. התקשרו. הסיפור נראה לי כל כך מוזר, שאמרתי לבלניות, בדרך כלל אנשים מתביישות לדבר איתי בטלפון, ובקשות תיווך של הבלניות, וזה בסדר גמור. אמרתי להם, אני מבקש לדבר עם האישה הזאת, תבקשו ממנה, האם מוכנה לדבר איתי? תרצת. אמרתי לאישה, תספרי לי את הסיפור, כאילו לא סיפרת לבלניות. בדיוק את הסיפור. היא אמרה לי, כבוד הרב, המלמדת קלות לימדה אותי, עושים בדיקה, אחר כך עושים 7 נקיים, עושים עוד בדיקה, וטוב לי. אמרתי לה, עוד פעם. בדיקת יום ראשון, אחרי זה עוד שבוע עושים בדיקה, וטוב לי. אמרתי לה, אין הפסק. המלמדת קלות לימדה אותה לעשות הפסק טהרה, ואחרי שבוע, כן, ביום השמיני, הרי הפסק טהרה לא נמנע מניין הימים, אחרי שבוע, לעשות בדיקה אחת ולטבול. לא יודע מי זאת המלמדת קלות, לפחות שהיא ראתה שלפני אישה שלא יכולה יותר, לא יודע, מלמד אלה הזכות, אבל זה המצב. היא שחטה בדיקת יום ראשון. בקיצור, האישה הזאת עשתה רק הפסק טהרה. זה הסיפור, ברור? כי תמיד עושה בדיקת יום ראשון, מחכה שבוע, ואז עושה בדיקת יום שביעי, והפעם היא שכה יום ראשון. היא באה למקווה, כשבאותו יום עשתה את הבדיקה הראשונה. זה לא הולך לפי אף אחד. כן? אישה שעשתה הפסק טהרה, לא יכולה לטבול. זה לא, אפילו אם הרב עם הלב הכי טוב בעולם לא יכול. אבל 3 בלניות הבטיחו לה שהרב יש לו לב טוב, הוא ייתן לה לטבול, מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? הצילה אותי, האיש אמרה, יש לו לב טוב, אבל אי אפשר לדעת מה זה, מה אני אעשה? הבלניות, הלב שלהם נשבר. טוב, נתתי לה תקציר של ההלכות בטלפון, וזה, ודיברנו, והשתדלתי. הוא התקשר אליי אחרי זאת פעם, אמרת לי, אם אפשר רק באופן חד פעמי, רק לפעם הזאת, מעכשיו גמרנו, היא תעשה 15 בדיקות. הפסק טהרה 2 כל יום, אבל... אני אומר, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. הילדים שלכם הם לא בני עמידה. למה? כי הרב פיקלי, אל תקפוץ עליי. כי היא עשתה כל החיים רק הפסק טהרה לפעמים. אבל יש להניח שהיא לא זווה, אלא רק נידה. לכן, מדאורייתא זה עלה לה. מדרבנן היא לא טבלה. אבל זה לא עושה את הילדים בני הנידה. אתה מסכים? אז...
אז... אז...
הילדים שלכם בסדר, אמרתי לה, תרגיע, הילדים שלכם בסדר, הם לא בני הנידה. אבל חיי המשפחה שלכם לא בסדר. אתם כל חייכם חייתם בייסור. כשלא עשית, כשעשית רק אחת מהשתיים בטוח, וכשעשית שתיהם, הביא חלק מהשיטות. והמכה הזאת שקיבלת, זה הזדמנות לתקן. אחרי שעה מתקשרת אליי הבעלנית, שאמרה לה, הרב נחמד, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה, והיא כבר דיברה איתה עוד שם במקווה, שאותה אישה התקשרה אליה בבכי, קורא הלב ואמרה לה, אני מודה לך, הצלת את החיים שלי. למה? כי הבלניות האחרות שאמרו לה, הרב הוא נשמה טובה, שולף טוב, בעצם, מה אמרו? מסכנה האישה הזאת. בוא, לא, כל כך, בוא לא נשאל יותר מדי שאלות, לא נדבר יותר מדי, לא נדבר יותר מדי, תתבול. תתבול? אתם הורסים את המשפחה הזאת. הבלנית האחרת אמרה לה, תראי, יש פה שאלה מאוד מסובכת. היא קיבלה על עצמה האישה הזאת. קודם כל היא חיכתה שבוע. זה היה הפסק טהרה. מה שעשתה, בדיקת משהו, זה הפסק טהרה, עשתה למחרת ראשון שביעי. למדה מחדש את כל הלכות טהרת המשפחה. היום היא אישה חדשה. יש נשים בשכונה שלא נעים להן שהן באות למקווה והן פוגשות בלנית שהן מכירות, במיוחד לא בשבת. טוב, בשבת אנחנו לא יכולים להביא נשים מחוץ לשכונה. נכון? אני חושב שזה כנראה בלתי אפשרי. לא נתיר לאנשים לנסוע בשבת, בגלל שמישהי מתביישת לראות את ה... רב לייזר, היינה מינית. רגע, אתה בא איתי לבקשות, שנייה, רב לייזר, אני צריך לגוד לבקשות. רק רגע, אני לוקח אותך הביתה, רב לייזר. בשבת אין מה לעשות. השכונה שלנו היא לא כזאת שיש בלנית שתבוא משכונה אחרת לשכונה. אין מה לעשות, זה מצחיק אותי הדבר שאומרים, במיוחד בשבת! מה זה, אתה מביא לנו, כי הנשים אומרות שבשבת הן לא באות לטבול! יש פה בלניות שהן מכירות, מה נעשה? זה בלניות שהן מכירים, אין דבר אחר. ומה עושים ביישובים? אבל לכל הפחות, לכל הפחות באמצע השבוע. אני לא יודע, מבחינה הלכתית, אין שום בעיה. האישה צריכה להסתיר את דבילתה. כך אומר הרמ"א. ויש עוד הלכה. חוץ מזה שהאישה צריכה להסתיר את הטבילה, כתוב, יש לאנשים להיזהר כשיוצאות מן הטבילה, שתפגע בחברתה. הוא אומר ככה, כי יש חשש שאישה יוצאת מהטבילה, ותראה גוי, או דבר תמה. אז מה שאתה עושה? שתיקח איתה חברה. אישה צריכה להסתיר את הטבילה. אבל, פה אומר הרמ"א, אם יש חשש שתראה גוי, שתיקח חברתה. זה ש... אין בזה איסור. הפרופורציה בין... אני מבין את זה שהיא מתביישת שיש בלנית במקווה שהיא מכירה אותה. אני מבין את הדבר הזה. אבל הפרופורציה בין זה לבין... יש לנו פה במקווה בחודש רגיל נדמה לי 1,200 טובלות. זה מספר אטומי שאין בעולם, ונדמה שהיה חודש אחד עם 1,600. איך אנחנו יודעים את זה? כי יש, היום יש איזה מתקן של המועצה הדתית, כל אחד נכנסת והכל ספור. לפי מי שמשלם. 1,200 טובלות זה משהו לא אנושי. 1,200 זה אומר 40 נשים בערב. אני מזכיר לכם שבלניות עובדות גם בשבת. כשאתם עושים קידוש, יש נשים שלא עושות קידוש. הן מקבלות סכום עובדות בשבת. כי נשים טובלות גם בשבת. וגם רק בתשעה באב יום כיפור לא. חוץ מזה, המקווה זה כמו רפת, להבדיל. כל השנה משועבדים. זה עובדות... עובדות בלי סוף. אתם עושים קידוש, אנשים לא. הן מקבלות סכום אסטרונומי, 90 שקלים ללילה, ברוטו. משמרת לילה, אישה עוזבת את ביתה בשבת, היא עובדת. ביום רגיל, מ-4.5 עד 9.5 בערב, בחורף, בקיץ זה עוד יותר, 90 שקלים. למה כל כך מעט? תעבדו פחות. תסגרו, מה?
מי אומר את זה, הרבנות?
כן, המועצה הדתית. שעתיים, מספיק. תלכו. אנחנו נשאר לכם על שעתיים. רוצים שער יותר? בעיה שלכם. אין כסף. באמת אין כסף. האמת היא, אין כסף. אין כסף, נו, המקוואות לא מתוקצבים. אין כסף. אני ישבתי ארוכות עם ראש המועצה הדתית. באמת אין כסף. מה?
איפה אלי ישי?
הרב פיקלי, זה כבר הרמה שלך. אני ברמה של ראש מועצה דתית בלבד. אתה כבר אמרת אותי. אני אומר לך את העובדות. תקציב המועצה הדתית ירושלים.
כרגע,
בעזרת השם, אלי ישי, אחרי שהוא השם יעזור לו, הוא ישנה את, אני ואלי ישי ישנה את העולם. אבל בינתיים, כל עוד שלא שינה את העולם, באמת התקציב אין. הוא צודק. באמת אין לו. הנושא נבדק. הבלניות האלה מקבלות את הסכום האדיר 90 שקל בלילה. כלומר, בלנית שעובדת 3 לילות בשבוע, ומתוכם, אם היא תושבת השכונה, היא עושה שבת, אז ב-12 לילות בשבוע, היא מקבלת הסכום האדיר, כמה זה 12 כפול 90? ברוטו. מדהים. מה? כן. יותר תגיד את זה יותר מ-1,000 שקל מקבלת. יותר מ-1,000 שקל. מדהים. זה הסכום שהיא מקבלת, והיא עובדת זמנית. אין תקנים להרחומה. היו בלניות, לא משנה, שטויות, הדברים האלה. אבל אין תקנים, היא זמנית. הן עושות מלאכת קודש, יש להן 40 נשים כל ערב, ויש להן מנקה אחת למקווה. וכשאישה באה לטבול, והמקווה מלוכלך, היא אומרת, סליחה, אני שילמתי פה, והמקווה מלוכלך, ואני זה. אז הבלניות מנקות המקווה. כי יש רק מנקה אחת למקווה, הבלניות עובדות פה כמו סוסות ונקבות המקווה. בסוף באה אישה אחת ואומרת לה, לא מתאים לי שאת מכירה אותי. תתבייש את האישה הזאת. בסוף באה אישה ואומרת, לא מתאים לי שאת מכירה אותי. מוסרות נפשם, תשמע, 90 שקל זה לא צחוק. מוסרות נפשם, זה לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר, אמרה לי, המפקחת על המקוואות בירושלים, הרבנית רוחל אייזנשטיין, אישה חרדית למאדרין, שעד היום לא יודעת שיש לי כיפה סרוגה מתחת לכובע, ואני אומר לכם שאם הייתה יודעת, היה קורה לה משהו, כי בטוחה שאני נטור הקרת. אז היא אמרה לי שהמקווה הכי טוב בירושלים זה הר חומה. כשהיא רוצה, אומרת, יש לה הרבה ילדים, לא כולם מותחים, היא רוצה לבוא לביקור, רוצה ילד המוצח להגיד, זה ילד שגידלנו, היא באה קצת להר חומה להירגע. עכשיו, אי אפשר לעשות את כל הדברים מושלמים. יוצא שאם יש בלניות תושבות השכונה, אני אומר לכם, בלניות תושבות השכונה זה יתרון. מהו הפרופיל של הבלנית? בלנית א' צריכה להיות אישה מאוד יראת שמיים. היא צריכה להיות אישה שכשהיא מדברת עם בעלה בבית, הם מדברים בהלכות נידה. זאת אומרת, יש רקע בבית, יש לה רקע הלכתי. היא צריכה להיות אישה מאוד נעימה, מאוד חכמה. לדעת מתי לשתוק, מתי לדבר. מאוד עם מחשבה ארוכת טווח. לדעת איך מקדמים את הדברים לאט לאט. היא צריכה להיות עילוי כדי לדעת שבאותו ערב יורה במקווה שלה את נשות התלמידי חיים הגדולים שבאות שנמצאים בהר חומה. יש לך נשות תלמידי חיים גדולים, יש לך בעלי בתים יראי שמיים, יש לך אנשים דתיים לאומיים מתקדמים, יש לך דתיים לאומיים ספרדים, יש לך מסורתיים, יש לך עם מכוניות בשבת. כולם באים באותו ערב למקווה. מה תעשה אישה לסופרמן? הדבר האחרון שחסר לה זה שבא אליה איזו אישה אומרת לה, תפסיק להיות בלנית, כי את גורמת לי צער גדול. כי כשאני באה למקווה ואני רואה אותך, זה לא צנוע. בושה וחרפה הדבר הזה. הדבר הזה קורה לכל מי שעוסק בצורכי ציבור. לפעמים כשאני שומע דברים כאלה, יש לי חשק להגיד, יאללה, נמאס לי, אני הולך מפה עם כל הבלניות, תסתדרו לבד. רק שבעלבים את הבלניות האלה, זה מוציא אותי מהכלים. והעיקרון של הכל זה, האגואיזם. והאגואיזם אומר, אני כמו בן עזאי. העולם נברא בשבילי. אני, מה אכפת לי מכל המערכת שלכם? אני פה. אני צריך לקבל שירות. השירות שאני צריכה לקבל זה ככה? סגרו את המקווה הזה. זה אגואיזם, זה פרטיות, זה מוציא אותי מהכלים. פשוט מוציא אותי מהכלים הדבר הזה. ואם יש בלנית צדיקה, שאולי עקבה, יש מחסור בלניות, המועצה הדתית ירושלים הולכת לקראתנו, נותנים לי למנות הבלניות. אנחנו כבר מינינו בלניות למקווה החדש שיהיה שם. אגב, כשיש שני מקוואות אנחנו כן נעשה את זה. כשיש שני מקוואות נשתדל, כן, למה לא? אם אפשר, למה לא? כשיש שני מקוואות נשתדל, אתה תלך בחורף 20 דקות, זה, כן, בטח, כן. אני אומר, נשתדל. באמצע השבוע להשתדל. כן, מה אכפת לך להשתדל? שתבוא בלנית, היא גרה בשמואל מלך, תן 20 דקות עד שם, גשם שלג, מה אכפת לך? למען עם ישראל, תסבול קצת. מה יש? אני אומר להשתדל. מה, אין שום בעיה, אין שום בעיה. אבל יש נשים שקשה להם, אני לא, זה עניין של רגש, תיזהר עם נשים. רגש ונשים, תיזהר. יש נשים שקשה להם, בסדר. להשתדל כשיש שני מקוות. עכשיו אין מה לעשות. והמועצה דתית ירושלים מטפסת על הפירות. מדוע? כי הם שולחים לי, יש איזה נועל שהם שולחים לי בלניות לאישור. אין אף רב בירושלים שמאשר את הבלניות. מביאים לך, פעם אחת באה אליי בלנית, הם שולחים את הבלניות לאישור, פעם אחת באה אליי בלנית, עם מכתב המלצה, מה זה מפואר מרב? אני קורא אותו, לא נראה לי טוב. מזכיר לי את המכתב שהיה חתום למטה, גוולד. זאת אומרת, לא נראה לי טוב. מכתב, מה זה? משהו, לא נראה לי טוב. הרמתי טלפון לרב, אז הוא אומר לי, תשמע, אם שגעת אותי, היא רוצה שתתן לה מכתב, אני קיוויתי שהרב שיקרא את זה, יהיה לו שצריך להתקשר אליי, זה משהו נורא, והיית הזאת, אסון! ככה, כתוב גבל, זה מה אתה... יש סיפורים, בלניות, יש סיפורים, יש נשים שסבלות עד היום, מזה שבלנית צעקה עליהם במקווה. למעשה המועצה הדתית ירושלים, שלחת לי בלניות מחוץ לשכונה, היא שלחת אותם חזרה. אומרת לי, המפקחת על המקוואות, תשמע, הנשים שאתה דוחה, הבלניות שאתה דוחה פה, נמצאות במקווה, אתה רוצה להגיד את השכונות, נמצאות במקווה של שכונת היוקרה הזאת, ושכונה אחרית, רק אצלך לא מתאים. אני לא אצלי, זה כל אחד יקרה עם מפנינים, זה נבדקות אחת אחת. אז הם הסכימו לזה שאנחנו מנית הבלניות, אבל בזה שאתם אימו עליי, כי אין לנו מספיק, אבל אם אתה לא מביא בלניות, אנחנו שולחים. איזה אחת מאיימת כזאת, נשלח אותה. הם הולכים מאוד לקראתנו. ואנחנו רואים שזה שהבלנית היא גם תושבת השכונה, זה יתרון לנשים המסורתיות. גם צריך לזכור שיש את זה בספרדים לאשכנזים. אצל האישה האשכנזית, כמו שאמרתי, היא הייתה רוצה שיהיה רובוט במיק. והספרדית, זה שהיא הולכת בלי דרבוקה, זה חידוש. זאת אומרת, אני חושב שזה לא טוב הדבר הזה, אבל אני אומר, זה צריך להביא פה הבדל, עניין מנטלי. נשים ספרדיות, הן הולכות להמיק לי עם הדרבוקה. אחד, אני זוכר את הטראומה שהייתה לי פעם אחת עוד שהייתי רווק, אני לא יכול לשכוח את הדבר הזה, הייתי רווק, אני רואה חבר כיתה שלי הולך ברחוב עם מלא נשים ודרבוקות. שואל אותו, מה זה? אומר לי, אחותי מתחתן, אנחנו הולכים למקווה. כמעט קיבלתי התקפת לב. התחתן, דרבוקה הלכו ברחובות. הרב יהודה,
זה...
בסדר, אז... יש מנהג, כשהגעתי פה לשכונה גיליתי שיש נשים, יש נשים ספרדיות, שבאות עם הבת שלהם לטבול. בהתחלה קיבלתי חום כשהייתי את הדבר הזה. תשמע, יש רבנים שמאוד מתנגדים לזה, וגם אני בהתחלה כששמעתי את זה קיבלתי את השוק של השני של החיים שלי. בסופו של דבר הוכיחו לאנשים הללו שזאת הדרך שלהן לחנך את הבנות שלהם לטהרת המשפחה, שזה דבר חשוב. אני חושב שזה מזעזע, אבל קיצור לא יכולתי. כן, טוב לי במקווה, הן פוחדות, הבנות שלהם לומדות בתיכונים דתיים, לא כל כך דתיים, ככה הן מבטלות אותם. ככה היא קיבלה מאמא שלה, ואמא שלה גידלה אותה על זה, ואמא, הסבתא שלה וכו'. לא יודע.
בתיכונים דתיים מאוד חזקים עושים את זה. בתיכונים מאוד מאוד חזקים.
אז יש דברים, זה מאוד מסובך הרפיק, רק אני אומר שהעיקרון הוא שהמקווה שיש בו 1,200 נשים ביום, מכל החתכים של האוכלוסייה, אני מצפה שאנחנו שמדברים כל כך הרבה על יתרום לציבור החילוני, תתרום לציבור החילוני את האי-נעימות הזאת, שתראה את הבלנית שמכירה אותך. אגב, יש הנחיה פנימית, שאם בלנית רואה אישה שהיא מכירה, היא משתדלת להעביר אותה לבלנית השנייה. זה כמעט תמיד קורה, למעט מצב, המקווה כידוע פתוח לשירות הציבור, מ-4:30 עד 9:30, צריך להיות פתוח. אוי ואבוי, תסגרו קודם. כאילו, אבל מה נעשה שב-9:30, נדמה לי שזה בחורף זה ב-9. אבל ב-9, אדם פומפדור מגיעה, היא לוקח לה 1:30 להתארגן במקווה, הגיעה בשעה 9, היא יוצאת ב-10:30, אמרו לה ב-9, אבל האחרונה נכנסת. זה נכנסה ב-9, זה בנק פה, נכון? חדרת את הדלת בדקה לאחד, עכשיו אני פה עד 4, נכון? אז בוא זה הבנק. אז מה אתם רוצים, שישירו שתי בלניות עכשיו? לא, אני אומר, עד איפה נגיע? יש אילוצים. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, הבלניות זה לא המורה, המורה, אתם יודעים, מורה, אין לו נשמה. אתה יכול לזרוק עליו גיר, להעליב אותו, אין לו נשמה, אין לו ילדים, אין לו משפחה, אין לו כלום. לא, יש להם משפחה, יש להם ילדים. ואני תמיד נוהג לומר לבלניות שאני מצפה מהן למסירות נפש, מצפה מהן למסירות נפש, ומסירות נפש זה גם שתשאר להם נפש למסור אותה. כן, חשוב מאוד שתהיה להם נפש למסור. כלומר, מסירות נפש צריכה להשאיר את הנפש. וחלק מהדברים זה לא להעליב אנשים. טוב, אני מקווה שהכל יצא. רב לייזר, בוא איתי. שבוע טוב. מה עשיתי? רגע, יצא MP4.
אז זה לא MP4, אבל זה משהו לא, אני גם רוצה. אתה תחתום אחר כך. לא, רק דבר אחד שחשבנו.
זה נראה כמו
סיגר. לא ידעתי איזה ספר לקנות, אז אני לקחתי לעצמי, אבל זה שם כל השכונה. קודם כל, איזה... עד, כי אני יודע שאתה הולך לכתוב הרבה פסקים והכל, אז עכשיו זה עד. ומשהו שכל השכונה, שאנחנו שמענו את זה עכשיו, ששפטו את העם משפט צדק, אנחנו את זה שמענו, אני חושב שתשתמש בזה. אתה תשתמש בזה, ובעזרת השם, אבל גם אם שם זה לא, לפי זה שאתה תהיה, זה לא אולי פחות נחמד, אבל כתוב שזה החומה וכל הזמן פה זה חם.
אני מביא אותי לבית הדין, ואם יש בעל עלים, אני...
אז באמת בהצלחה, ואנחנו מחכים לך.
מוציא, תודה רבה.
תודה רבה.